תוכנית של אסתר. אסתר, יש דו שיח בין אסתר למרדכי. בהתחלה מרדכי אומר לה, עלייך להיכנס אל המלך, להתחנן לו, לבקש מלפניו על המה. אומרת אסתר, כל עבדי המלך והעם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא, אחת דתו להמית. ועד מאשר ראשית לא המלך את שרביט הזהב אחרי, אז התאבדות. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום, מה הכוונה? מה זה קשור?
שלפני 30 יום כן כאילו בא אליו.
ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. איך זה מתקשר, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום? לא, היא אומרת לו, אני חושב... למה שאני אכנס באופן יזום? בטח אני אקרא אל המלך בימים הקרובים, כבר 30 יום לא נקראתי. מן הסתם שאני אקרא... למה להסתכן? לא חרם?
זה לא שכאילו 30 יום לפני היא באה אליו, באמת. כאילו לפני 30
יום? לפני 30 יום נקראה.
נו, אז...
אבל היא אומרת, מן הסתם, אם כבר 30 יום שלא נקראתי, מן הסתם עוד רגע אני אקרא אל המלך. למה להצטכן?
זה נשמע דווקא הפוך עליו, לא? 30 יום לא הגעתי, אז כאילו אין סיכוי ש... כאילו, אז זה רחוק כאילו דווקא.
אבל אם איך כאילו רוצה לראות אותה?
מה?
אבל איך כאילו רוצה לראות אותה?
מלך מסתום רוצה אותו, הוא היה עסוק. מה?
תנ"ך הוא מספיק מגילה?
מה שרוצים. לא צריך כלום. ואני לא נקראתי לבוא למלך זה 30 יום. אז מלא אני תכף אקרא. אומר לה... אומר לה מרדכי, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם אחרשת אחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, והם טובי טוביך טובינו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. טוב לך לשבת ככה בלי...
כן, מעולה, מרדד.
כן? מה אתה אומר?
פרק יותר בריא.
שימו לב לדבר המיוחד הזה. מגילת אסתר זה מגילה פלא. שם השם לא כתוב בה. ולכאורה אפשר היה להתווכח. היא נכתבה לפי העקרונות של המקרא, או לא לפי העקרונות של התורה, של התנ"ך כולו. אבל אתה רואה פסוק כזה, שמרדכי אומר לה, רווח והצלה יעמוד ליהודים בוודאי ממקום אחר. רק את עובד אביך תעבדו אם לא תמסרי את נפשך על עם ישראל.
עובד אביך זה גם הוא.
מה?
זה גם הוא. גם הוא עובד. גם הוא...
כן, כן. כלומר, זה הניסיון שלנו עכשיו. מאיפה הדיבור הזה? זה דיבור, כמובן, שהוא מיוסד על ה... אף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים, לא גאלתים לחלותם. תפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. מה?
בחוקותיי.
אז אף גם זאת... מה?
פרשה
אף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים, לא גאלתים לחלותם, לפר בריתי איתם. כלומר, לעולם הקדוש ברוך הוא אינו מחלה את עם ישראל. ולכן ממילא, הבהירות והברירות הזו, שעם ישראל רווח והצלה יעמוד להם. רק אנחנו אלה שעומדים פה במבחן, האם אנחנו ניתן את הרבה קולו, זה מיוסד על דברי תורה. אז אני, בהמשך השיעור, בעזרת השם, אחרי שנסיים את העניין של ה... בדיוק את ה... לבאר את התוכנית של אסתר ומה היא... כמה היא מחוכמת וערמומית, אחר כך ננסה לדבר על העניין הזה של שם השם שלא כתוב במגילה. שזה מעניין, נכון? דרך אגב, זה הספר היחידי במקרא שאין בו שם השם?
אתה שואל הרב אומר.
אני שואל.
דניאל גם?
טוב, נגלה לכם, יש עוד ספר. שיר השירים. שיר השירים לא מופיע בו שם השם. 12 נקודות יחזקאל. שני ספרים יש בתנ"ך שלא מופיע בהם שם השם. שיר השירים ואסתר. טוב, אז עוד מעט נדבר על הסיפור הזה. בכל אופן, אסתר אומרת למרדכי, טוב, אתה צודק. אני מוכנה למסור את נפשי להיכנס למלך, בתנאי שאתם מתקבצים, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו, ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום. גם אני ונערותיי אצום, כן? ובכן, אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. באותה מסגרת ששם השם לא כתוב, זה נשמע כל כך הזוי. מה זה יעזור שכל העם שנמצאים בשושן לא יאכלו ולא ישתו שלושה ימים? הם ימותו עוד לפני הגזרה, מה? מה עבור? זה ברור שאין לזה שום פשט אחר בעולם חוץ מכינוס לתפילה. משום מה אי אפשר לכתוב במגילה הזו שמתכנסים לתפילה. לקרוא, עוד מעט אנחנו נדבר על זה. מה?
אפשרי לעצום שלושה ימים.
אפשרי, לילדים. אבל כאילו מה ההיגיון בזה? איזה היגיון יש בצום? בתור אסטרטגיה מול גזר השמדה.
תפילה.
זה פשוט
אבל. אבל איפה, לא כתוב פה מילה אחת על תפילה.
אבל גם מרדכי עושה שם שק ואפר כאילו.
אז אמרנו, את השק ואפר של מרדכי אפשר להבין גם בתור פרסום לגזרה. שאמרנו, הבעיה הכי גדולה של הגזרה הזו ביחס ליהודים זה העמימות, הערפול. אף אחד לא יודע במה הדברים אמורים. שהגזרה היא להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. כמו בשואה אמרנו, שעד הרגע שהקורבנות בתוך תאי הגזים, הם לא מבינים שהם הולכים למוות. אז מרדכי מבקש לתת לזה פרסום לנוראות של הגזרה. אבל פה, צומו עליי. מה זה צומו עליי? מה זה לצום על מישהו? אין לזה שום משמעות אחרת חוץ מעניין של תפילה. מה?
התפללו עליי
כאילו. זה כמו להתפלל עליי. וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לה ולילה ויום.
אבל מה, שהם לא צמו כאילו?
הם צמו. אבל אני אומר, אין שום אפקט לצום בעולם הפיזי. כאילו, המגילה הזו כביכול נכתבת כולה בשפה ריאלית. אבל אין לזה שום משמעות לצום חוץ ממול השם. צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום. גם אני ונערותי, עצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדר. והיא ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך. היא מגיעה לאותו משטח, שכל מי שמגיע אליו קודם תולים אותו, אחר כך שואלים, מה שלומך? זה משטח שהמלך מאוד מפחד. כנראה מאז שבגיטן וטרש ביקשו להרוג אותו, נכנס לו פרנויה. הוא אומר, זה יכול לבוא מכל צד. הנה, שני שומרי הסף שלי, שהם אחראים לוודא, שלא מכניס, הם האחראים על המגנומטרים, שלא יכניסו לפה. זה, הם רצו להתנקש בחיי. זה מגניב אותי שפה במוסדות חינוך, יש הרבה מוסדות חינוך שהשומרים הם ערבים.
כן. זה מסדר ערב.
זה מגניב. אז בגתן וטרש, שני השומרים שלי ביקשו להתנקש בי. אז לאן זה עוד יגיע? אז נכנס לו פרנויה, כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אשר לא ייקרא, אחת דתו להמית. מהמשטח הזה ואילך, חצר בית המלך הפנימית. לחצר בית המלך החיצונה אפשר להגיע. על חצר בית המלך הפנימית אסור להגיע. זו שעומדת נוכח בית המלך. מגיעה אסתר למקום הזה, המלך מושיט לה את שרבית הזהב, קרבת, נוגעת בראש השרבית. אנחנו מבקשים כעת לפענח מהי התוכנית שלך. כי אף על פי שהכל פה בנוי על תפילה, הכל פה בנוי על עזרת השם, בכל זאת צריך לברר מה בדיוק התוכנית שלה. אנחנו וחשברוש מנסים ביחד לברר מה... זה ברור שבן אדם לא נכנס לשטח המסוכן, לשטח אש הזה, על לא דבר. אתם ואני והחשברוש מבינים את זה. לכן מיד כשאסתר מגיעה, הוא שואל אותה, מה שאלתך אסתר המלכה? ומה בקשתך את חצי המלכות ותעש? ואני לא בטוח שהוא עשה את זה מלארג'יות יתרה, שהוא באמת תכנן להביא לה עד חצי המלכות, אבל חשוב היה לו לחשוף מה מלחיץ את הגברת, מה שהוא עומד פה ואני לא יודע. אז הוא אומר לה, מה שאלתך? אז היא אומרת לו...
בשלב הזה הוא לא יודע שהיא יודעת?
היא לא יודע שהוא יודע. הוא לא יודע. יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשיתי לו. אתם ואני, וגם החשברוש מבינים, שלא בשביל להזמין את המלך למשתה, היא הסתכנה בנפשה, וכמעט עשתה מעשה התאבדות. מבין המלך, כנראה את הבקשה המיוחדת שהיא מבקשת לבקש ממני, שהיא כל כך חשובה ודחופה לה, היא מעדיפה למסור לי במעמד אחר, פחות רשמי, יותר אינטימי, יותר נעים. אבל בסיפור הזה יש משהו מוזר. מה מוזר בסיפור הזה?
המן.
המן? מה ראתה אסתר? להזמין את המן למשתה. לכם זה מציק? היה מישהו שזה הציק לו יותר כנראה. למי זה הציק?
חשברוש.
עכשיו צריך להבין שזה... כן, יש על זה, מי שלמד, מי שבוגר מסכת מגילה, אז הוא יודע שיש איזה, אמרו כמה וכמה וכמה טעמים בגמרא במסכת מגילה, כמה המוראים אמרו. אבל ברור שזה הלוז של הסיפור. ברור שזה הוורט. היא מזמינה את המן. חז"ל אומרים שלא יגידו ישראל, אחות לנו בבית המלך, עוד המון המון טעמים. אבל זה הלוז של הסיפור. עוד רגע, נבין, לפי דעתי, מה הפשט. אחר כך אפשר לדרוש הרבה דרשות, אבל מה עושה אסתר בזה שהיא מזמינה את המן? ויבוא המלך והמן אל המש... ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. שוב, כמו שאמרנו, זה ברור שזה מצע נוח יותר להגיד את הבקשה. ויאמר המלך לאסתר גם, ויאמר המלך לאסתר במשתה היין. מה שאלתך? אנחנו מדברים כרגע על פרק ה', פסוק ו'. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעס. עכשיו תקשיבו איזה תשובה מהוססת שאין כמוה בעולם מהוססת. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי. יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. אני לא יודע, אפשר לקרוא את זה בשני אופנים. או שהיא ביקשה לפקוע את הסבלנות שלו עד הסוף, לשמוע את המיתר נקרע תוך כדי הנגינה, או שהיא באמת התלבטה. הרב מזוז, יש לו ספר על מגילת אסתר שנקרא סנסן ליאיר. ספר יפהפה, קסים מקסים. סנסן ליאיר. מרדכי בן יאיר. סן זה הבן.
מה?
סתם, סנסן ליאיר זה... כן,
סנסן. מרדכי בן יאיר?
מה, מרדכי בן יאיר?
סנסן, זה לא נכד.
טוב, כשהמלך אומר לאסתר, בעצם אם אתמול היה, אתמול המן גזר את הגזרה הזו, ברור שהוא מבין מה היא רוצה.
לא, קודם כל זה לא היה אתמול, זה היה שלשום.
לפני שלשום, לא?
מה?
שלוש ימים.
לפי חז"ל זה שלשום? לא יודע שהוא יהודי. זה היה שלשום. לפי חז"ל זה היה, הסיפור הזה היה ביום, יום טוב ראשון של פסח, ביום ט"ו בניסן. המשתה הראשון. ט"ז בניסן המשתה השני, וישבות המן ממחרת הפסח. דיברנו על זה, נכון? אז המשתה הראשון הוא בט"ו בניסן. הם שותים שמה, והיא לא שותה, היא בצום.
רב, זה מטורף אסתר.
אה?
היא משכה אותו של החיים, אמרה לו, חבל אגב אמן שתבוא, ואז הוא ישר יבין כבר הקשרים, כל מה שיכול להיות אמן וזה, ועכשיו יהיה מתוח.
מעולה, מעולה. שימו לב, אם עד עכשיו קראתם את הפסוק בתחילת פרק ו' בלילה הוא נדדה שנת המלך, כי אומר איזה השגחה פרטית, זה הלוז של התוכנית. את זה ארגנה אסתר, כל הזכויות לנדידת שנת החשברוש שמורות לאסתר. זה מה שהיא תכננה, כמו שהלל אמר. עכשיו, רגע לפני...
למה כל ההיסוסים?
מה זה כל ההיסוסים? או שהיא באמת מהססת, האם עכשיו אפשר לעשות משהו? ככה הרב מזוז אומר, כמו שחז"ל אומרים, לא ראתה סימן ישועה. היא שאלה את עצמה, אפשר לעשות עכשיו משהו? היא אמרה, אי אפשר. אני חושב... שהיא ביקשה לפקוע את הסבלנות שלו, לדאוג שתנדד שנתו.
והיה שלוש ימים גם באמת, כי לא עוד לא הסתיים.
כן. עכשיו תקשיבו...
מה היא תרוויח בנדד?
מה היא תרוויח? עוד רגע אנחנו נבין מה היא תרוויח. אבל קודם כל, אני רוצה להגיד פה וורט ברסלבי, מקסים, שאמן באותו משתה היה שמח וטוב לב. אפילו בן אדם רשע, אם הוא שמח, קשה מאוד לעשות לו משהו. אם אתה בן אדם שמח, קשה מאוד לעשות לך משהו. לא רואה סימן ישועה, היא רואה אותו מבסוט חלס. הוא אומר לעצמו, אפילו אסתר המלכה, כשהיא עושה משתה לבעל שלה למלך אשוורוש, היא לא יכולה בלי להזמין את מי? אותי! וגם למחר, אני קראו לה עם המלך. והוא מבסוט חלס, וכשבן אדם מבסוט, מאוד מאוד קשה לעשות לו משהו רע. אז הוא היה שמח, שמח וטוב לב. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב. כשבן אדם שמח, מאוד קשה לפגוע בו. עכשיו שימו לב, יש כאן רשע שהשעה משחקת לו. כל דבר שהוא מבקש, המלך נענה לו. הוא מבקש שכולם ישתחוו לו, כולם משתחווים לו. הוא מבקש מהמלך פקודה להיות מעל כל השרים אשר אצל המלך. הוא מקבל את הפקודה הזו. כל דבר ש... רשע שהשעה משחקת לו. חז"ל אומרים, אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו. מה עושים עם רשע שהשעה משחקת לו? כל מה שהיא עושה זה לקרוא, לתקוע טריז בינו לבין המלך. בוא נלך רגע עם המן, ויצא המן ביום הוא שמח וטוב לב, וחירות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה, והתאפק המן, ויבוא אל ביתו, וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבני המלך, ויאמר המן, אף לא הביא אסתר המלכה אל המלך על משתה אשר עשה את הקים, אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. אפילו כשהמלכה עושה למלך, היא לא יכולה בלי להזמין את האישיות הכי בכירה. זה אני כמובן, ואני הכי עשיר, ויש לי הכי הרבה כסף, ויש לי הכי הרבה ילדים, וכל הילדים שלי מוצלחים. וכל זה איננו שווה לי. בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, אותו אומר לו, זרש אשתו וכל אהבה, ויעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח, ויתב הדבר לפני המן ויעשה עץ. בכל הסיפור הזה, אפשר להגיד, זה השגחה פרטית. כלומר, פה זה לא היה חלק מהתוכנית הרשמית של אסתר. היא כנראה לא ידעה לשער עד כמה הוא נמצא באגו טריפ. ועד כמה, למרות שכולם משתחווים לו, ואפילו המלכה כשהיא מזמינה את המלך למשתה, היא לא יכולה בלעדיו, אבל יש אחד בעולם שלא זז כשהוא עובר, כל זה איננו שווה לו. היא לא יכלה להעלות על דעתה כמה בן אדם יכול להיות שקוע באגו טריפ ולהיות מסונבר מעצמו, ובזה כמובן צריך לראות השגחה פרטית פלאית של ריבונו של עולם. אבל מעכשיו, כל מה שאנחנו נקרא מכאן ואילך, זה תוכנית אסטרטגיה נהדרת, שזה מה שהיא תכננה שיקרה, שום דבר אחר. הולך המלך, קודם כל הוא דבר ראשון הוא עשה את מה שהיא ביקשה. הוא בא למשתה והוא הזמין גם את המן. למה? הוא רוצה לחשוף, הוא מבין שמשהו פה, משהו פה בחצר המלכות עדיין הוא לא יודע, והדבר הראשון שהוא מבקש זה לחשוף. תהיה הכי נחמד, תהיה הכי אמפתי כדי לקבל את כל המידע, ואז תחליט מה אתה רוצה לעשות. אז הוא היה הכי נחמד, והוא הזמין את כולם, הזמין את המן המשתה, אבל היא דחתה אותו למחר, היא דחתה אותו, מתחה אותו ומתחה אותו ומתחה אותו. והוא כביכול הולך לישון, והוא לא נרדם. למה הוא לא נרדם?
לחץ.
הוא אומר, יא רבנן, למה המלכה שלי מזמינה את המן, ראש השרים, למשתה שהיא עושה לכבודי? יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשיתי לו. עשיתי למלך משתה. אז דחילק, אז למה את מזמינה את המן?
אולי לא זה לאמן אפילו.
אולי לא זה לאמן, זה עוד יותר גרוע. היא המלכה שלי, מה היא מזמינה אותו? ומה הסרטים שעוברים למלך בראש? ואת כל זה, אז כל הזכויות על הסרטים האלה, על הבימוי ועל התסריט, שמורות לאסתר. אסתר תכננה את זה בפרוטרוט. והוא הולך ואומר, כנראה, יש פה מזימה של אסתר והמן ביחד נגדי. הוא מתכוון להיות המלך, היא המלכה שלו. זה ברור. למה היא הזמינה אותו אתמול? אולי זה הולך להיות במהלך המשתה. כמו שביקשו אז להרעיל אותי, בקטן ותרש, אולי זה הולך להיות, בשביל זה המשתה. והמוח שלו כידוע, הוא לא, נקי, הוא לא צם בשובבים הזה, באותו שנה הוא לא צם שובבים. המוח שלו הוא לא מי יודע מה נקי. וכידוע, כל ערב הוא מקבל איזה מישהי אחרת למפגש. והוא מנסה לישון והוא רואה תסריטי אימה. איך שהמן מובש לו את הבגדים שלו. איך שהמן נהיה מלך במקומו. איך שהמן לוקח לו את אסתר. והוא רואה את זה באלף תסריטים והוא לא מצליח לישון לרגע. באיזשהו שלב הוא אומר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים. כי הוא אומר, איך זה יכול להיות שאף אחד לא מגלה לי? יש פה איזה מזימה בחצר נגדי. ואף אחד מכל האנשים המקורבים לי לא מוסר לי עליה. לי כרגע זה ברור שאסתר והמן רוקמים התנגשות, ואף אחד לא מספר לי על זה. יכול להיות שאסתר תכנינה, כמו שחזל אומרים, שהוא יהרוג את שניהם. ואני כאשר עבדתי, עבדתי. יכול להיות שהיא תכנינה, הקדוש ברוך הוא תכנן את זה יותר טוב. בכל אופן, בוא נראה עוד מעט איך זה מגיע. ואז הוא אומר, תביאו את ספר הזיכרונות ויהיו נקראים לפני המלך. כלומר, הוא אומר, למה אף אחד לא מגלה לי? כנראה שאני מלך נחס. כנראה שהצילו אותי פעם, או פעמיים, או אלף, ואני לא גמלתי לשלמי טוב. אני לא גמלתי למי שעשה לי טובה. טוב, אז כולם אומרים, שילך פייפן המלך הזה, לא שווה להציל אותו. קוראים לפניו את דברי הימים, וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי אל בגתן ותרש, שני שריסי המלך משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו נערי המלך אליו, לא נעשה עם עוד דבר. קלטתי, זה הפאק, זה הבאג. בגלל זה אף אחד לא מגלה לי. ויאמר המלך, מי בחצר? זה כבר היא לא יכלה הייתה לתפור. והמן בא לחצר בית המלך החיצונה, למור למלך יתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ואמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. אמר למלך לבוא. הפגישות האחרונות של המלך עם המן היו נהדרות, אמפתיות, מלאות אהבה. המלך מעריץ את המן, והמן חושב שהוא עדיין בימים ההם. כשהוא נכנס אל המלך, הוא עוד לא מספיק לבקש. מה הוא בא לבקש? לתלות את מרדכי, שכל הלילה המלך עושה תשובה על זה שהוא לא גמל למרדכי טוב.
הוא אמר לו את זה?
מה?
המן ביקש מהמלך לתלות מרדכי?
לא, הוא לא הספיק להגיד לו. אומר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בקרוב? ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ בקרוב, תקשיבו טוב. אם התסריטים, כל מה שהוא עבר בלילה, הוא ראה אותו מתלבש בבגדים שלו, הוא ראה אותו מתיישב על הסוס שלו, עושים לו טקס הכתרה כמו שעשו לו. עכשיו הוא שואל אותו, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? הוא אומר המן, ולא צריך להיות בעל רוח הקודש בשביל לדעת שהמן מתכוון לעצמו. גמרא אומרת, מאיפה יודעים שמגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש? אז אחד אומר, איך אפשר לדעת מה המן אמר? אומרת הגמרא, לכולו איתלה ופירחה, לבר מדשמואל. מה, לא צריך להיות רוח הקודש בשביל לדעת, רק צריך להסתכל על הפנים שלו, איך הם זזות, איך הוא מתלהב. יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רחב עליו המלך, ולא סתם אשר רחב עליו המלך, אשר ניתן כתר מלכות בראשו, כלומר הסוס ששימש את המלך ביום ההכתרה. זה הפירוש. אשר ניתן כתר מלכות על המלך בראשו של הסוס. זאת אומרת, חד משמעי, הוא רוצה להיות מלך במקומי. זה לא נתון פה לפרשנויות. תראו איזה דבר זה. כל מה שאהבה מדהימה שהייתה ביניהם עד אתמול, לא נשאר ממנה זכר. אחשוורוש רואה כעת את המן, והוא אומר לו את זה בפירוש, בצורה הכי גלויה, אני מעוניין להיות מלך במקומך. הוא אומר המלך לאמן, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, וסכן למרדכי היהודי יושב שר המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת.
למה הוא רוצה לעשות את זה? למה כאילו...
הוא אומר, אנשים לא מגלים לי על הקנוניה להתנקש בגלל שאני מלך נחס. לא עשיתי טובה למי שהציל אותי. מי הציל אותי? מרדכי. לא עשיתי לא טוב, אני צריך לעשות פרסום ענק. שלטי חוצות, בכבוד שאני עושה, כדי שכולם יהיה להם אינטרס לבוא להציל אותי. בסוף הכל אינטרסים, אין אהבה לשמה. טוב, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי בראש, ויספר המן את זרש אשתו ולכל אהבה את כל אשר קראו. הם היו המלכיים, ויאמרו לו חכמה וזרש אשתו, עכשיו אני בצרה, תנו לי איזה עידוד. לא, אם מזרע היהודי, מרדכי היהודי אשר חילת עלין פה לפניו, לא תוכל, כי נפול טיפה, אח שאתה, זה רק התחלה, הולך להיות יותר גרוע בהרבה. תתעודד אחי, אתה הולך להימחק סופית. טוב, אז הוא לא מספיק להתארגן, ויבואו וסריסי המלך יבילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה.
אבל מה הם נזכרו פה בדל עכשיו? כאילו, הם ידעו שמרדכי מזרע היהודי, כאילו. הם
אומרים לו, אם מזרע היהודי מרדכי, אז כשהתחלת לנפול, כשמצליחים לכסח את היהודים זה הולך אש. אבל אם מתחילים ליפול זה לא נגמר.
אכילות
לנפול לפניו. אם מזרע היהודי מרדכי אשר אכילות לנפול לפניו לא תוכל. זה בור בלי תחתית. כי נפול טיפול לפניו. טוב, עודם מדברים עמו, סריסי המלך הגיעו והביאו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. והסבלנות של המלך עומדת להתפקע, והוא מבין שעדיין לא נאמרה הבקשה. זאת אומרת, זה רק היה, משום מה אסתר בחרה לא להגיד אתמול את הבקשה. אולי עכשיו היא תחשוף את הבקשה שלה. ואומר המלך לאסתר, גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך? ומה בקשתך את חפצי המלכות? אז פתאום הוא מפתיע אותו בדיבור הזוי. אתה אומר, אסתר, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי אין הצר שווה בנזק המלך. אמר לך שבחוש, ואמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לי בו לעשות? כן, אתה אומר, אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה. והמן נבעט מלפני המלך והמלכה. והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן.
זהו, נפל עליו הכל.
מה? רגע, בוא קודם כל, בוא נדבר על המלך. אני, תסלחו לי שאני לא מאמין. לא מאמין להצגות של המלך שהוא קם בחמתו ממשתה היין. אל גינת הביתן. הוא צריך לשאוף אוויר לפני שהוא משתגע.
הוא יצא לסיגריה, לא
לשפר. הוא יצא לסיגריה, הוא אמר, רגע, חבר'ה, בוא, אני חייב לחשב מסלול מחדש. כל הלילה חלמתי שאסתר והמן הם זוג אוהבים, הנאהבים והנעימים בחייהם, והם מתכננים לחסל אותי. משהו פה משתבש. אם הם באמת מתואמים, לא יכול להיות שהיא תגיד איש צר ואויב המן הרע הזה. אני חייב לחשב מסלול מחדש.
מי נגד מי?
מי נגד מי? מה קורה כאן? הוא יוצא החוצה כביכול מרוב שהוא כועס על מה שמבקשים לעולל לאשתו היקרה. שום מחשבה כזו אנושית אין שם. יש שם מחשבה שרידותית, הוא שקוע באגו. הוא חושב לעצמו, אני חייב להבין פה את מערכת הכוחות מחדש ולדעת להתגונן. מסתבר שהם לא מתואמים, הם לא ביחד, הם לא כוח אחד נגדי. מה קורה כאן? הוא יוצא החוצה. והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. עכשיו אני שוב אומר, את התסריט הזה שהמן נופל על המיטה של אסתר, אחשוורוש במוח החולני שלו ראה בערך איזה 2,000 פעמים במשך הלילה. מכל מיני צדדים וזוויות. זה הפרנויה שלו, שהמן רוקם עם אסתר, והוא יהיה המלך, והיא תהיה המלכה, והולכים להתנקש בו. וזה כבר הקדוש ברוך הוא התערב פה באופן מיוחד. הוא נופל על המיטה אשר אסתר אליה בשביל להתחנן לפניו, לפניה, כי הוא יודע שהיא... איך כתוב שם? כי היא ראה, כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. ובדיוק המלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, אולי הוא חושב שהוא כבר הבין פה משהו, התחיל להבין. והוא רואה את המן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. את זה הוא ראה. את זה הוא מכיר, את הסצנה הזו. רגע, אז זה לא סתם, זה באמת. ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עימי בבית? כלומר, מה הפרט שלא ראיתי? את זה שאתה כובש לי את המלכה, זה ראיתי. איזה 20 פעמים, כל מיני כיוונים. אבל לא כשאני נמצא בבית. קודם כל מתנגשים בי, ואז... הגם לכבוש את המלכה עימי בבית.
לא, הגם זה ככה, הוא היה הורג גם את אסתר. מה? זה ככה, שהיה הורג גם את אסתר.
אז לא, הוא לא סגור על אסתר, הוא לא מבין בדיוק, אבל אם המן הוציא אותו לגמרי מכל הפיוזים, פיצו את כל הפיוזים, גם לכבוש את המלכה עימי בבית, הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו. אבן עזרא אומר, מה זה ופני המן חפו? היה להם מנהג בפרס ומדי, שמי שהיה מעצבן את המלך, היו שמים על הפרצוף שלו משהו כדי שהמלך לא יראה אותו, שלא יתעצבן. ויום אחר בונה אחד מן הסריסים, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך. הוא מאוד אוהב אותך המן. הנה, הוא הכין שם עץ מאוד מאוד גבוה למי שחטאו הוא שהוא הציל אותך. ויאמר המלך תלו עליו ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי.
הוא עזב את אסתר.
מה זה הנה צריך שבלמי זה
כנראה? יאמרת, האיש הזה שעושה לך הצגות כאילו הוא האוהב הגדול שלך, הוא לא באמת אוהב שלך. אם הוא היה מוכר אותנו לעבדים ולשפחות, הייתי שותקת. כי לפחות המלך היה מרוויח מזה משהו. שווה לי שהמלך ירוויח. אני אוהבת שלך, הוא שונא שלך. אבל הוא רוצה שכולנו נהרג. מה תרוויח מזה המלך?
אין הצער שובה.
אין הצער, זה האויב, שובה, הוא מחשב את נזק המלך. אז מה ביקשנו להדגיש? ש-90% מהתסריט שקורה זה חלק מהתוכנית שלה. היא התנהלה בחוכמה עצומה. היא תקעה טריז בין הרשע הזה שהשעה משחקת לו לבין המלך.
אבל מה הייתה ארוך השבוע עליה?
מה? בהתחלה הוא נבעל. אבל אז אמרו לו, הגידה אסתר מה הוא לה? מרדכי הוא הדוד שלי, אנחנו היהודים, הוא האויב הכי גדול שלנו, כי הוא ביקש להשמיד אותנו.
אז ודאי שהם לא ביחד.
ברור שהם לא ביחד. התחברה התמונה. אולי הוא גם מבין איזה חכמה היא.
למה מראש מרדכי אומר לאסתר לא להגיד את
המלכה? לא, זה מפחיד, מה?
לא ידעו.
כי הם שונאים ששנאו יהודים.
רש"י אומר ש... הוא חשב שזה ייתן לה נקודות זכות לא להיות המלכה. בגלל שאם היא ודה, המשפחה שלה, שיש, אם היא משפחת שאול,
משפחה של מלכים.
משפחה של מלכים, אז הוא ירצה בה כמלכה.
ואחרי שהוא בחר בה כמלכה?
דיברת, מה?
אחרי שהוא בחר בה כמלכה.
כן, אחרי שהוא בחר מלכה.
לא כזה ברור לי, כאילו, מה המערך, מה כזה...
אולי הוא...
לא, אני חושב שהגמרא אומרת שלא יחשבו היהודים שאחות יש לנו בבית המלך.
לא, זה אמרנו על המשתה הראשון. למה ראתה אסתר שהזמין את המן, שלא יאמרו, ישראל אחות לנו בבית המלך. טוב, בכל אופן, זה הסיפור הראשון. כמובן שזה יצא בסוף משתלם, כי מסתומה, אם הוא היה יודע שאסתר יהודיה, המן, הוא היה מתנהג יותר בזהירות.
לכאורה, כן.
כן. טוב. זה דבר אחד שרציתי לדבר היום. דבר שני שרציתי לדבר, זה כמו שאמרתי, על הסיבה ששם השם לא מוזכר במגילה. אז כידוע שאיבן עזרא אומר שהסיבה ששם השם לא מוזכר במגילה, כי מרדכי ואסתר שכתבו את המגילה, או אנשי כנסת הגדולה שכתבו אותה, הם ידעו שהיא תיכתב גם על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. וכל מקום שהם יזכירו את שם השם, הפרסים הרשעים יתרגמו את שם השם לאמונתם. הורמיז, או כל האלילים שלהם. אז הם ביקשו לא לכתוב את שם השם, כדי שחס וחלילה לא יזקפו את הישועה הזו של עם ישראל לאיזה אליל, לאיזה אל אחר.
מה זאת אומרת הרב?
הם כותבים כאילו לישראל, המגילה של פרס ומדי זה...
השתמשו, חבל להם, הם לא יודעים לכתוב כזה יפה. הם השתמשו בספר, תרגמו אותו. הם לא יודעים לכתוב כזה יפה, אף אחד לא יודע לכתוב כזה יפה. בעולם לא כמה אנשים שיודעים לכתוב כזה יפה. אז הם השתמשו בזה. פרשת דולת מרדכי אשר גידלו על המלך, הלואים כתובים על ספר דברי הימים, למלכי מדי ופרס. אז בגלל זה...
מעניין אם עדיין יש...
אומר...
שארית כזאת.
יש שאריות לספר דברי הימים למלכי מדי ופרס? לא הרבה. בעיקר הידיעה שלנו על מלכות מדי ופרס זה מכתבי היוונים שבאו אחריהם. היה היסטוריון שקראו לו הורדיטוס.
הוא מצטט את זה בהתחלה של דעת מקרא במגילה, שמוצאים לנסות לזהות מי היה אחשוורוש.
כן, מי זה היה אחשוורוש, נכון מאוד.
יש סיפור שמצאו באיראן, זה לא הקדים, זה...
מצאו את הגליל של כורש, שהוא מאפשר לכל העמים לבנות את המקדשים שלהם. כן מצאו הרבה דברים ממי דריווש. את הדבר הזה לא מצאו עדיין, את כל פרשת גדולת מרדכי. בכל אופן, אבל זה ברור שזה נכתב. הלואים כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. חז"ל אומרים ששלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות. אמרו לה, קנאה את מעוררת עלינו בין אומת העולם. אמרה להם, כבר כתובה אני על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. בכל אופן, אז זה פירוש שמובן. למה שם השם לא מוזכר במגילה? בגלל שהיא עתידה להתרגם לשפה אחרת, ויזקפו את הישועה הזו לגבורתו של איזה אליל פרסי חס וחלילה. שלום עליכם. אבל יש בזה עומק גדול יותר, בזה ששם השם לא נזכר כאן. כל הסיפור של מגילת אסתר זה זה ששם השם לא נזכר. מגילת אסתר זה תרתי דסתרי. מגילה זה לשון גילוי, אסתר זה לשון אסתר, אסתרה. כלומר, המגילה הזו היא באה לגלות את הגילוי המיוחד שיש באסתר. אומרים חז"ל, אמר רבי לוי, גדולה עשרה טבעת יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שעמדו להם לישראל. שכולם לא החזירום למוטב, ועשרת הטבעת החזירתם למוטב. על פי פשט, על מה הכוונה? 48 נביאים ושבע נביאות עומדים ואומרים להם לישראל, שובו אל השם! כולם אומרים, קדחת בצלחת, לא חוזרים. אבל כשהחשברוש מוריד את הטבעת ושם אותה על האצבע של המן, על יד המן בן עמדת האגגי, פתאום, רבי שלום, פתאום מה קורה? חוזרים בתשובה, והתשובה היא עמוקה. אבל זה... טוב, בואו נדבר רגע על התשובה הזו. התשובה... מגילת אסתר, הימים ההם של מגילת אסתר, זה הימים הראשונים שאנחנו פוגשים במסירות נפש למען השם בקנה מידה לאומי. בהתחלה זו אסתר, זה חנניה, מישאל ועזריה, שזה בערך באותו דור, ואחר כך זה אלפים ורבבות של עם ישראל שלא היה לפני כן, לא היה לפני כן מושג כזה של מסירות נפש למען השם. היה אברהם אבינו באור כסדים, זהו, היה מילדות אולי במצרים. לא היה מסירות נפש, בן אדם שהולך להיהרג כפשוטו, בלי שום תקווה להינצל למען השם. מהסיפור הזה זה קורה באלפים ורבבות. בלי סוף, כל זאת באתנו ולא השכחנוך, ולא שיקרנו בבריתך, ולא נסוג אחור ליבנו, ותת אשורנו מני אורכך, כי דיכיתנו במקום תלין, ותכעס עלינו בצל מוות. אם שכחנו שם אלוהינו ונפרוס כפינו לאל זר, הלא אלוהים יחקור זאת, כי הוא יודע תעלומות לב, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. זה לא יאומן, הסיפורים שאתה שומע אותם, קהילות שום. אלפים של אנשים, הייתה להם הבחירה, לכולם, הבחירה חופשית, יש חופה בחוץ, כל מי שמגיע לשם ומודיע על הסכמתו להמיר את דתו, החיים ייתנו לו לשלל. ואלפים של יהודים, אין אחד שמוכן להציל את נפשו בעד אמונתו. זה לא יאומן, זה לא יאומן. ואחר כך עשרות אלפים, מאות אלפים בכל ההיסטוריה. זה מתחיל מפה. הנכונות הזו
למסור את הנפש עבור השם, היא מתחילה מהרגע ש-48 נביאים ושבע נביאות הפסיקו לדבר. והטבעת הוסרה. זה לא רק הטבעת של אחשוורוש שהוסרה וניתנה ביד המן. זה הטבעת של הנהגת העולם. כל זמן שהנבואה נמצאת, ושהשם יתברך נמצא כאן, וזה ברור לגמרי שהשם כאן, אנחנו לא מסרים את הנפש. כי אנחנו אומרים לעצמנו, אם הוא קורא לנו לחזור, הסימן שזה האינטרס שלו. אז מה האינטרס שלנו? האינטרס שלנו כנראה הפוך. כל הזמן השם יתברך אומר, תחזרו, שובו אליי ואשוב אליכם. לא נשוב. באותו יום שהקדוש ברוך הוא גזר על עצמו שתיקה, זה פה, בסיפור של מגילת אסתר, נגמרו 48 נביאים ושבע נביאות, אין יותר נבואה בעולם. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה. מאותו יום פתאום ההזדהות שלנו עם היהדות שלנו, עם התורה והמצוות, עולים ליגה. פתאום נשאר לנו המקום להבין שזה אנחנו, זה האינטרס שלנו, זה לא... מי תכנן את ה... בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד. לא צדיקים, לא גדולי ישראל קראו לזה. זה היה תנועה המונית של הציבור.
אולי זה היה הדור קיבלו בימי אחשוורוש. זה היה הדור
קיבלו בימי אחשוורוש. באותו רגע שהקדוש ברוך הוא הפסיק להתגלות, התגלה משהו יקר, מגילת אסתר. שם השם מסתתר, ועל ידי זה פתאום ההזדהות שלנו עם השם הולכת ומתגלה. עוד פעם, כל זמן שיש תנ"ך, שיש נבואה, שיש זה הדבר אשר ציווה השם, כה אמר השם, אנחנו נמצאים כל הזמן במאבק עם עבודה זרה. באותו רגע שהשם יתברך אומר, אני מפנה את האור שלי כביכול מהעולם. אני משאיר אותו קצת חסר, חסר האורות הגדולים שהיו בו בתקופת הנבואה. פתאום הם אמרו שלושה דברים. עד עכשיו רק זה הדבר שציווה השם. כל התנ"ך, רק השם יתברך מדבר. עם ישראל בכלל לא מדבר. הוא לא מדבר אמירות תורניות בתנ"ך, הוא בורח לעבוד עבודה זרה. באותו רגע שהשם יתברך שותק, כביכול גוזר על עצמו שתיקה, ומסיר את הטבעת של העולם מידו ונותן אותה לאחשוורוש ולהמן בן המדתא, מאותו רגע ההזדהות שלנו נעשית לגמרי שלמה עם היהדות שלנו, עם התורה והמצוות, ואנחנו מוכנים למסור עליהם נפש. ואנחנו...
חינוך. כל פעם שאומרים אנחנו עושים נגד.
בדיוק.
כשנותנים לנו גבד אנחנו...
בדיוק. זה מאוד, זה אמירה חינוכית מאוד חזקה. שאתה אבא שכל הזמן אומר לילדים שלך בצורה הכי גלויה וברורה מה אתה רוצה, כל הסיכוי שהם יעשו נגדך. אם אתה מצליח להמאם את זה, פתאום הבן שלך מבין שזה האינטרס שלו לרצות את מה שאתה רוצה. השם יתברך ככה מלמד אותנו. דווקא כשהקדוש ברוך הוא מסלק את האור שלו מהעולם, מגילת אסתר, אז פתאום, מי אחראים על הנס של פורים? מי אחראי על הנס של יציאת מצרים? רבי הלל, משה רבנו. מי חשב על הרעיון הזה לבקוע את הים? השם יתברך, משה רבנו. מי אחראי על הנס של כל הניסים בתנ"ך? זה השם, הגיבורים של... אבל מי חשב על הרעיון לתלות את המן דווקא על עץ 50 אמה?
המן.
המן. מי אחראי על הרעיון הזה להשמיד את אויבי ישראל ביום י' ג' באדר? המן. המן. זה הכל על הבסיס של האיגרת שלו. פתאום כשהמציאות אומרת לנו שאנחנו קדושים, כשהמציאות אומרת לנו שאנחנו יהודים, לא השם צועק לנו, תחזרו אליי. המציאות אומרת לנו, אתם יהודים, אתם קדושים, שם השם יוד כבב כחקוק לכם על המצח. פתאום אנחנו מאמינים.
איך אפשר לעשות את זה אבל גם בלי? מי שאני מגיע למקום ש... וואו.
לא, זה חייב להיות ככה.
מה, עוד פעם מה שאומר?
לא, חייב להגיע להם לא כל של מסירות נפש בשביל ללכת אל השם.
לא חייבים להגיע למקום של מסירות נפש.
אבל חייבים,
בשביל מסירות נפש, חייבים שהיהדות לא תהיה משהו שמישהו מבקש לשכנע אותי. חייבים להיות שזה יהיה שכנוע פנימי שלי, שאני אבין שזה החיים שלי. אז כשהשם יתברך אומר לי, תחזור אליי, אני אומר, טוב, אם הוא רוצה שאני אחזור, אני צריך כנראה, זה האינטרס שלו, אני אעשה משהו אחר. אבל כשגויים אומרים לי, אתה יהודי, אי אפשר לטעות בך. וכשהמציאות, כמו שהיא, כביכול שהשם יתברך לא מדבר מילה, היא מראה לי את הקדושה שלי כיהודי, אז אני מבין שזה קשור אליי, זה לא, זה אינטרס שלי.
דברים שאנחנו לא רואים. רק כשבן אדם עושה דברים קיצוניים, פתאום אנחנו רואה, או, הנה אני יהודי, אני... לא יודע, מיליון סיפורי שעשו שעשו להודו, ואז פתאום זה עושה להם, מה אתה יהודי, אז...
נכון, נכון.
זה להם כאפה בחיים.
זה כאילו, זה מתוך ה-10.
זה כאילו, זה הסיפור. כל הזמן שאמרו להם, אתה מבין, הרב של ערכים, הם שמעו אותו גם פה בארץ, לפני שהם נסעו להודו. הוא אמר להם, אתם יהודים, אתם צריכים זה. הם לא שמעו אותו בכלל. כי אם זה האינטרס של הרב, אז כנראה שהאינטרס שלי זה לנסוע להודו. אבל אם אני מגיע להודו ואיזה גוי רשע וטיפה שם, אומר לי, אתה יהודי, פתאום זה נותן לי מקום. זה לא עטפה. זה הסיפור של החיים שלי, שאני התעלמתי ממנו. אני לא יודע אם הצלחתי להסביר את זה טוב. אני מרגיש שזה העומק של מגילת אסתר, אין שם הוויה. כי זה הסיפור של מגילת אסתר. אין שם הוויה, שם השם לא מתגלה. ואז מתגלה הגילוי הגדול שיש באסתר. אנחנו נעצור כאן ברשותכם, סליחה. טוב, שלום, אמן ואמן.